ברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. שלום לך, סתיו נמש.
שלום, דביר.
שלום, מדוקה. גם לך, צליו מטוס.
פרק 150, דביר!
איי, הקלטנו עכשיו איזה רבע שעה ואיבדנו את ההקלטה, כי לא הקלטנו רבע שעה, אלא... יש לומר, דיברנו רבע שעה. אפשר לעלות את זה לסקר אם אתה רוצה, אם דיברת רבע שעה מבלי להקליט, האם הקלטת רבע שעה?
אלא טובה.
כל אנחנו בסקרים, בוא נעבור שוב, אבל פעם ראשונה למאזינים לסקרים אבדול ג'אבר. כל האנרגיות של הסקרים הראשונים.
סקרים אבדול ג'אבר, חברים.
פחות אנרגיות.
גם אז צעקתי למיקרופון. דביר!
כן.
האם המטרה של קעקוע היא לייצג את מה שאתה?
לא יודע.
55%! מייצג, בהחלט מייצג.
היה שם איזה, הייתה שם איזה תגובה מעניינת בפוסט?
אני לא קראתי שום דבר מהתגובות, גם אם ביקשת ממני, אני רק עברתי על הסקרים.
תגובה מושלמת, סגב.
סבג. סתיו, בתור מי שאוהב את התוכנית, את הסדרה של ג'ורדן, ולא מבקר אותה בכלל, ואומר כמה היא טובה, האם התחרות של ג'ורדן יש התמכרות לאימורים? כן, מופתע עם 66%! איזה כיף לג'ורדן, שגם לתחרות שלו יש התמכרות לאימורים.
לא כיף לו.
אולי, לא יודע. הוא כן מופתע, אז כנראה שכיף לו. האם שמועות זה פחות מדיבורים?
חבר'ה,
הייתה תעלה טובה ומרכזית. שמועות זה כבר רציני, זכה ל-27%, אבל דיבורים זה רמה מעל, 73%.
בום, ניצחון לי.
כל הכבוד. שאלה אחרונה לגבי ג'ורדן. האם מייקל ג'ורדן היה מייקל ג'ורדן אם היו קוראים לו לארי?
סיכוי.
לארי ג'ורדן זה גרוע עם 74%. אני לא מאמין שהתשובה כמו לארי ג'ורדן יכל להיות מוש... זכה רק ל-26%, זה כזו תגובה מושלמת. אבל בסדר, זה מה שהקהל הרצה.
עם הגיף של לארי ברד חיזק את זה, לא מבין.
קהל גרוע לפעמים. חבר'ה, שאלה אחרונה בסקרים שלנו. טי.אר. דן או צ'רלי ג'ונס?
וואו, זה ביגי.
זה היה צמוד. צ'רלי ג'ונס זכה ל-45% בלבד. ותיאודור רוזוולט דן עם 55%, ותדע שזה היה 100% תיאודור רוזוולט דן, אבל הגיף של צ'רלי מפילדלפיה זורחת, אני הצפתי לו כי אין דמות שאני יותר אוהב בטלוויזיה, מאשר את הדמות שלו.
יש עוד שחקן NBA שנקרא על שם נשיא ארצות הברית לשעבר?
שאלה טובה, שאלה יפה.
קדימה.
אין לי מושג.
זה לא סקר.
זה סתיו הולך לבדוק.
סתיו, אתה לא, אל תבדוק עכשיו. אנחנו עוברים עליו לרשמים.
טוב. דביר, לא יודע אם מישהו חיכה לזה. זה מגיע כל שנה בערך בתקופה הזאת. יש אנשים שמתים על זה. יש אנשים שמתים מזה. אני לא יכול לסבול את זה. 40 מעלות בצל. וככה פתאום, הקיץ is back. כותרת ב-ESPN. לברון, הסגנון שלי היה מסתדר טוב עם מייקל. כותרת ב-ESPN. לברון הקאבויז. ג'יימס משתף כמה קרוב זה היה לקרות. לברון ג'יימס, הריקוד האחרון, מטריף אותך. אחד הדברים שהריקוד האחרון עושה, זה גורם לי להיזכר בדברים. ואז לברר עליהם יותר מידע. קארל מלון, היה מעדיף, שאני לא אלך לקרוא עליו פרטים. האם יש קשר? בין העובדה שהמקרר שלי שווק חיים, לעובדה שכבר הרבה זמן אני רוצה מקרר גדול יותר, עם מקפיא למטה ומכונת קרח. אני לא עונה על השאלה הזאת. חברים יקרים, אני לא רוצה לבאס אתכם פעם שנייה, אבל רק שתדעו, הביג פרי ביטלו את העונה. אבל אם אתם רוצים משהו שיגרום לכם להרגיש טוב בפעם השנייה, אז הם שמים את כל הפוקוס על עונות 2021. מייק בודנהולזר, נראה כמו מישהו שפוטר מעבודה לפני 3 חודשים, ועדיין יוצא כל יום, לבוש בחליפה, בשביל לא להדאיג את אשתו. פעמון שאתה מתחיל למות. והצפוי. טים גרובר, ידעת שמשהו לא בסדר בפיצה. סבבה, אני מאמין לזה. אבל אם ידעת, למה נתת לו לאכול? המון בילדאפ. על סטיב קר, בשביל איזה זריקה, מאזור העונשין. מה יש לג'ורדן? נגד לוק לונגלי. רג'י מילר, המון קריזמה. החבר ג'ורג', קצת פחות. אז סיימנו עם הריקוד האחרון. אפשר להפסן את הקבוצה הזאת, והשחקן הזה, לאיזה שבוע שבועיים? כשהרפר הציע שנעשה אוריגמי, חששתי. אבל בסוף, הצפרדה קפצה. עקומה, אבל קפצה. אלו היו רשמים הבידוד, זאת הצפרדה, היא באמת קופצת.
יחסית לזה יחסית למישהו שמאוד רוצה כבר שהפסיקו לדבר על כל ענייני הריקוד האחרון, אבל קרא לבת שלו הרפר.
לא על שם רון הרפר. קוראים לזה רון הרפר של הלייקרס, לא רון הרפר של הבולס.
אה, כמובן.
אם תהיה לברוני יהיה כזה סדרה בעוד 20 שנה, ואיך יקראו לזה? זה יהיה כזה סטייל כמו הקוסם של אייל ברקוביץ', זה יהיה המלך כאילו? או שיהיה לזה שם יותר מעניין.
לא יודע, זו שאלה טובה למאזינים. עזוב אותנו. זה מה שאני תמיד אומר, שאין לי משהו יצירתי.
עזוב אותנו, שאל את המאזינים.
יכול להיות שהפיצה אמרה משהו רע על מייקל ג'ורדן, וזו היה חייב לסיים אותה?
זה היה יותר טוב הפעם הראשונה, אני מבטיח.
לא, זה לא עובד גם הפעם הראשונה. אבל מה שכן...
יש דאונגרייד מטורף.
יש לי...
בין הפלו גיים לפוד פויזנינג גיים.
לא, כן, אבל זה לא הדאונגרייד האמיתי. אני רוצה להראות לסקר, האם רדי סבצ'ורצ'יץ' מתבאס מזה שלקחו לו את פרשת הפיצה?
אם הייתי נותן לך עכשיו שתי אפשרויות, של בן אדם שאתה מראיין אותו עכשיו לתוכנית. בן אדם אחד זה מייקל ג'ורדן. הבן אדם השני זה איש שהרעיל את הפיצה. מי אתה בוחר?
איש שהרעיל את הפיצה, כביכול, רואיין השבוע.
וואלה!
הוא אומר שהוא לא עשה את זה. הם יתרו אותו. באמת, הם מצאו אותו, והוא אומר... עכשיו, הקטע המצחיק זה הצורה שבעונה, כי הוא אמר, it's all a bunch of crap. מה שאומר...
שזה לא נכון.
אולי הוא עשה את זה ואמר גם מה השיטה שהוא עשה את זה.
בדיוק.
רגע, אני חייב להבין את האיש שעשה את זה רואיין, אבל הוא לא עשה את זה. הוא לא האיש שעשה את זה.
האיש שהוביל, השליח של הפיצה.
אבל הוא לא האיש שעשה את זה.
הוא אומר שהוא לא עשה את זה.
בסדר, אז אני לא רוצה את השליח של הפיצה, אני רוצה את האיש שעשה את זה.
אם השליח של הפיצה לא עשה את זה, אז יש מישהו אחר?
מי שיכין את הפיצה.
אתה אומר כאילו זה מגיע עמוק יותר.
It runs deep.
טוב, בסדר.
לקחת הזמנה, יש שם עוד כמה חבר'ה.
טוב, אני מתחיל באקטואליה. בסדר?
יאללה.
אם אתם מאזינים לתוכנית הרבה זמן, יש כמה דברים שאתם כבר אמורים לדעת עד עכשיו. כמו מייל סטרנר הוא קרנצ'י, סתיו ילך לתת כיף לקובי בריינט גם כשאשתו קורעת ללדת, ואם סגב יעשה מסיבה ודווייט פאוול ירצה להגיע, סגב לא יכניס אותו. נכון?
חד משמעית. סתם בחור לבן וגבוה.
כמובן. אז הייתה השבוע שיחת הכוכבים עם אדם סילבר, לגבי כל ענייני הקורונה, שבשיחה השתתפו קריס פול, ראסל ווסטברוק, לברון ג'יימס, אנטוני דיוויס, סטף קרי, דמיאן לילארד, יאניס, קוואי, ג'ייסון טייטום, קאי לאורי, ודווייט פאוול. ואני רוצה לשאול, האם השיחת, הגוורדיה המאוד מאוד מצומצמת הזאת, היא פחות מצומצמת, היא יותר מצומצמת, לא, פחות?
האם השיחת NBA היא פחות אקסקלוסיבית עם מה שהיה מסיבה שסגל
מסגל?
אז אני, מה שאני אגיד לך על זה, זה שבטח דווייט פאוול היה דור גאי, הוא פשוט קיבל את האנשים, אתה יודע, מישהו צריך להגיש את המשקאות.
חבר שלך דור גאי?
כמו חבר שלי, גם יש לי חבר שקוראים לו דור גאי, וגם הוא היה דור גאי של
הסיבה. בדיחה לי שש אנשים.
כן, דווייט פאוול יכול להיות גם דור גאי, וגם דור גאי יכול להיות דווייט פאוול.
המאזין הרבה מאוד מרוצה עכשיו.
אם הוא היה...
מי שרוצה להיות חבר של דור גיא, אז שיחפש אותו בתור גורדור היוורד בפייסבוק. זה בכלל יהיה מצחיק, הוא פתאום יקבל המון המון הצעות חברות שהוא לא מבין מאיפה מגיעות לו.
כן, ויש לו מלא, גם היה לו מלא אליאס הזה בעבר, הוא היה גם...
מרקוס דוריס.
מרקוס דוריס.
נכון.
היו כל מיני.
טוב, בואו נחזור לעניינים וננסה לדבר באמת על האופציות של חזרה. מה זה?
הצעריק הציעו להביא עוד בדיחה על דור גיא. מה, אתה רוצה לשאול בסקר אולי? האם אתם מכירים את דור גיא?
כן.
יאללה.
זה לא כל הסיבה שעשינו את הקטע הזה?
זה די, זה כן.
יאללה.
אז כל השיחות האלה נעשות, קריס פול התראיין השבוע לדג'אמפ, ולא היה לו הרבה דברים מעניינים להגיד, רוב הדברים שהוא אמר זה פחות או יותר נע סביב, אנחנו השחקנים מאוד רוצים לחזור, אנחנו מבינים שזה בעייתי, אין לנו שום תוכנית קונקרטית, אין לנו, גם אפילו ריצ'רד ניקולס שאלה אותו, האם אתה יכול להגיד לנו ממה אתם חוששים יותר, מההשלכות של הקורונה, או דברים שקשורים בקרס, מה האישוז שבוערים לכם? אפילו זה הוא לא באמת ידע להגיד, הוא פשוט חזר לסיסמאות, אז אני שואל אתכם, כנראה שכולם רוצים לחזור, מה החסמים פה סתיו? אני לא זוכר מה הייתה השאלה פעם שעברה, אבל תיארת את זה.
אז אני אומר, ברמת הכדורסל, אז אם נסתכל נגיד על ליגה כמו ליגת העל בכדורסל שלנו שחזרה, אז עם סגלים אחרים בגלל שפתאום הוא צריך להחליף זרים, וצריך מחנה אימונים חדש, זה בייסיקלי כאילו, סוג של עונה חדשה.
אתה לא מבין מה הערך הספורטיבי של זה, זה מה שהיה.
כן, וכאילו, אתה יודע, הדוגמה אחת של בויאן בוגדנוביץ' שהיה אמור להיות deep into the playoff, פתאום גומר את העונה, או מישהו אחרי שגם אז לא זכרתי מה השם שלו, שעברים מפציעה, זה נהיה מאוד... יכול להיות, שזה היה מי שחשבתי עליו, יכול להיות שלא. אז יש כל מיני דברים כאלה, או רמה של השחקנים שלא שיחקו כל כך הרבה זמן כדורסל, וחלקם אנחנו מדברים על זה, שחקנים כאילו רואים את ה... שחקנו על טרי יאנג והסטאפ שלו בבית של הכדורסל, אבל הוא לפחות יש לו סטאפ, יש שחקנים שגרים בדירות ודברים כאלה שלא יכולו אפילו, אתה יודע, לרוץ על שום דבר חוץ ממכשיר יצא. אז יש פה המון המון בעיות, ואז מגיעים לבעיות הרפואיות של מה קורה אם יש לך חולה, שחקן נדבק. איך אתה מתייחס לזה? מה אתה עושה עם שאר הקבוצה שלו? בעיניי ברמה הספורטיבית והבריאותית יש פה המון המון שאלות, וזה עוד לפני שדיברנו על נושאים כלכליים של האם וכמה משלמים לשחקנים על הסיכון שהם לוקחים עליהם. לא, אף אחד לא נתן שום תשובה לכל השאלות האלה. אנחנו בינתיים רואים כדורגל בגרמניה לא יוצאים סיפורים. מצד שני, יש דיווח על 6 שחקני פרמר ליג שהובחנו כחולים. נראה לי ה-NBA לא מרגיש לי שהוא...
לקחת לי את האינפו.
הוא יחזור. הוא יחזור. תשמע, אני אגיד לך דבר כזה.
מבין כל הכתבים ואנשים שסביב המדיה שדנים בזה, הבן אדם היחידי שבאמת יש לו את הכל להגיד, אני יודע ואני בטוח שה...
אני בטוח שהליגה תחזור. אם היא תפסק, זה שאלה טובה. אבל אני בטוח שהיא תחזור.
בום! עצור! יש... פרנקלין דלאנו סלווי.
באמת?
כן, חיפשתי ומצאתי, ביקשת את זה ומצאתי.
שחקן NBA שהוא עם שם של נשיא.
אבל שניהם זה רוזוולט.
כן, זה היופי.
כאילו שני רוזוולטים שונים. וואו.
מרשים.
טוב, מדהים.
אני אחזור כי הקהל פשוט לא מבין על מה אתם מדברים. אני אומר ש... לא יכול להיות שנפגשים אדם סילבר והנהלה והשחקנים והבעלים וכולם נפגשים לדבר ודנים ויודעים את ההשלכות ויודעים את מה שעלול לקרות ויודעים את כל הזה ועדיין לא יצאה הודעה רשמית של חבר'ה אי אפשר, זה לא יקרה. הטייק שלי האישי זה אמרתי שבמקרה ושחקן ידבק אז יצטרך לעשות את הבדיקות הכי מהירות ומיידיות לקבוצה אבל יכריזו עליו כפצוע, הוא יהיה פצוע לשבועיים כמו ששחקן מותח שריר או whatever, נוקע את הקרסול. ומן הסתם התלות המיידית של החזרה זה כמות הבדיקות, בלי שזה יפגע בבדיקות של האזרחים, אבל אני לא רואה שום סיכוי שזה לא חוזר, כשאין שום כאילו, שכל כך הרבה מי שתלוי בזה ומי שאחראי על זה, כולה, אף אחד לא אומר חד משמעית, חבר'ה, זה יותר סיכוי שלא יקרה.
מה האינטרס שלהם בלהגיד העונה לא חוזרת?
להכין את עצמם לעונה הבאה. חבר'ה, סיימנו את העונה, אנחנו מכוונים ל-2021, מה האינטרס שלהם בלהגיד אנחנו הולכים לחזור?
לדאוג שהכסף של הספונסרים לא יברח.
האלה רוצים ואז לא לחזור.
בגדול לדאוג שהכסף של הספונסרים לא יברח, ששחקנים לא יבריחו.
כמה זמן אתה יכול למשוך את זה?
יש תאריך שאני משער שזה תאריך שהם קבעו לעצמם, שאחרי התאריך הזה אנחנו לא נוכל באמת לחזור, וכשהם יגיעו למקום הזה, אז הם יצטרכו להודיע אם עד אז הם לא חזרו. מה התאריך הזה? היה דיבור על סוף מאי, שהפך להיות אמצע יוני, אולי זה ילך ליולי, אבל בגדול אם הם צריכים לשחק בספטמבר, אוקטובר, אל מול הפוטבול, זה חסר טעם כלכלית מבחינתם.
אדם סילבר אמר שתוך שבועיים עד חודש מלפני איזה שבוע, הוא יוציא הצהרה פחות או יותר, שתגיד מה הולך לקרות, גם אם זה עדיין יהיה מאופל קצת, הרבה יותר ברור ממה שיש עכשיו. אני באמת, באמת, באמת משוכנע שזה יחזור, גם עם ההיתכנות שזה יפסיק אחרי יומיים, כן, אבל אני משוכנע שהם לפחות ינסו.
אני לא חושב שמה שאמרת זה משהו בכלל אופציונלי. אם הם רואים אחד מהתסריטים שלהם שאנחנו סוגרים עוד פעם, הם לא יתחילו. זה כבר אתה לא עושה.
אתה יודע שיש תסריט כזה, כן?
אם יש תסריט כזה, אתה לא חוזר.
קבוצה, בכל מצב נתון, בחודש משחקים, קבוצה שלמה, או שלושה שחקנים מקבוצה בפלייאוף, או whatever, שחקן אחד מוביל בקבוצה בפלייאוף, יכול להידבק ולגרום
אם אתה מאמין שיכול להיות לך התפרצות של קורונה, בגלל שחזרת, ואתה מחליט בכל זאת לחזור תחת, זה אחד הסנריויים, אתה ארגון ציני ודוחה.
כן, אבל יש להם באמת כאילו סיכון ציפוי.
אם אתה אומר לי שזה אחד, אתה יודע, אחד למיליון או אחד לאלף, אז בסדר, אבל אם אתה עשית תרחיש לסיפור הזה, אז זה לא ברמת ההזיה.
אחוז שזה קורה, אתה לא הולך...
לא, ברור שאני הולך, בסדר. אבל פה אנחנו מדברים פה... לא יודע, אני... מה זה מאמר? אם אני צריך לשים כסף סבבה, אם אני צריך לסכן את החיים שלי, אני לא יודע.
אם אתה עוד סילבר, אתה פותח את הליגה...
למה שקרל אנטוני טאונס יחזור? מה האינטרס של קרל אנטוני טאונס יחזור העונה?
מה האינטרס שלו לא לחזור?
זה העבודה... אמא שלו מתה מקורונה.
אז מה? זה העבודה שלו? הרבה שחקנים...
מה זה העבודה שלו?
יש לך דוגמאות של שחקנים שההורים, אחים וכו' שלהם מתו, ויום אחרי הם עלו לשחק.
האם מייקל ג'ורדן נהג שוב?
הוא לא מת מתאונת דרכים.
אני מת לעבור נושא.
יאללה.
בוא נדלג על מה שאמור על זה, כי זה כבר אנחנו עייפים, אז בוא נלך דברים יותר מעניינים.
סליאב, יש לך אחריות.
אופה!
לספר לנו על הפרויקט ה-GoFundMe של ספנסר דין ווידי, אהובך.
אז רגע. בוא קודם כל ניתן פתיח קטן, מי שמכיר אותנו, מי שמכיר אותי, יודע שאני מאוד אוהב את דין ווידי, ואני עוקב אחריו, זה בלי שום קשר. ישיר בכלל, כי יש לי קצת רקע לגו-פאנד הזה. אז ספנסר דין ווידי פרסם ציוץ האחרונה, בו הוא שואל את הקהל, איפה הם היו רוצים שהוא יחתום, אם זה היה תלוי בהם, כשאפשרויות היו ברוקלין, דטרויט, מערב או מזרח. דטרויט ניצחו בסקר הזה עם 42%, ברוקלין היו שניים עם 26%, מערב 22% ומזרח רק 9%. ובאותו היום עלה ציוץ של אנג'ל אקזוטיק ששאל אם בעד 100 ביטקוינס, האם תמחקו את חשבון הטוויטר שלכם וכל המדיה החברתית שלכם. דין ווידי ענה שמינימום 1,000 ביטקוינס, שזה 9,742,800 דולר. מפה לשם, דין ווידי צייץ באותו יום שהוא יחתום על חוזה מינימום לעונה אחת עם הקבוצה שהקהל יבחר. אם הם יגיעו להשקעה של 2,625.8 ביטקוינס, אמרתם בראש כמה זה?
24 מיליון בערך.
24,632,600 דולר. אני חושב שאין הרבה שחקנים שלא היו אומרים יאללה, בוא נלך לזה בשביל 24 מיליון דולר.
שהוא יתרום לצדקה.
וזהו, במידה והם לא יגיעו לזה, אז הם, הכסף התארם לצדקה. אז הוא פתח באמת באתר GoFundMe של עמוד תרומות, ועד עכשיו, כשכתבתי את זה, עד עכשיו אחרי יומיים, היו לו כבר 91 תומכים. הקטע הוא שכמה אתם אומרים ש-91 תומכים שמו לדיני?
אני לא צריך, מיליון דולר. אני יודע את המספר, ואני אגיד מיליון דולר.
1,500,000.
אז 91 תומכים השקיעו בו 975 דולר. 975 דולר מתוך 24 ומשהו מיליון.
קרוב, קרוב.
אז בהכנה המקורית שלי כתבתי מה אתם אומרים, אם זה עומד להצליח או לא, מה אתם אומרים, כמו שזה נראה רחוק.
אני בטוח ספנסר דינווידי ניגש לסיפור הזה ואומר לעצמו, אני הולך לשנות את עולם הכדורסל הנצח עם כל ה-GoFundMe הזה, בום, אתה ספנסר דינווידי.
אז זהו, אחרי שלושה ימים באופן מפתיע ולא ברור לגמרי, למה על המימון הזה הופסק, הוא סיים את זה על 1,150 דולר, הוא תרם את זה ל-RedWorks, שזה ארגון שתומך במורים ותלמידים שלומדים מרחוק.
בטוח גם הם, בקושי שיבדו את זה.
קנה להם 2.5 מחשבים.
עם המס זה ירידה משמעותית, אבל שוב ספנסר דינווידי קצת מתגרה
בנורמות?
כן, בנורמות.
אתה פספסת את הפרט הכי חשוב בכל הסיפור.
מי התורם השני הכי גדול שלו?
מי התורם השני הכי גדול של ספנסר דינווידי בקמפיין?
זה היה אוהד ניקס, שתרם
99 דולר, והשם שלו...
99 דולר, רגע, והכינוי שלו, והוא הוסיף הודעה שהוא כתב בה, ניקס הר פופי פופ בת בת סופ.
זה לא הודעה, זה השם שלו.
לא, לא, הוא הוסיף הודעה. The second highest donation, זה הציטוט הזה, as of Sunday afternoon, was $69 from a Nets fan who added the message. Knicks are poopy poop, but but poop.
אמר וצדק.
אמר וצדק.
טוב, מסביב לחדר כולם אומרים, Knicks are poopy poop, but but soup.
Knicks are poopy poop, but but soup.
Knicks are poopy poop, but but soup.
Poopy poop, but but soup. אבל זה אדיר, כאילו... אתם רואים...
זה אדיר חוץ מזה שהוא ספנסר דינווידי.
בסדר, עזוב את זה, ולאנשים אין כסף ופה ושם, אבל...
יש ספנסר דינווידי. נראה לי אם לברון ג'יימס עושה את זה, הוא מקבל את ה-24 מיליון שלו.
בואו אני אשאל אתכם רגע. יש שחקן, נגיד לא בטופ 20 אפילו, שלא מוכן לחתום איפה שהקהל יגיד לו בשביל 24 מיליון וחצי מיליון דולר?
כל מי שלא מרוויח 24.5 מיליון דולר.
כולה, לא, אומרים לך לחתום איפה שהם מחליטים לעונה אחת, אתה הולך, כאילו, כל השחקנים היו הולכים, לא משנה לנו,
מה
אתה הולך?
אמרתי.
אתה הולך, שאין לך...
אני שואל את סגל, יכול להיות שהפער בין מה שאתה מקבל במקום אחד, במקום אחר, כי יש קסם שני מסוימים, כי יש מקס פנוי, כי יש חוקים מסוימים שאתה יכול...
זה לא מעניין, אדוני, אתה הולך לחתום על חוזה מינימום. כל הקטע זה היה שאתה הולך לחתום על חוזה מינימום. לעונה אחת, בתמורה ל-24 מיליון דולר מהקהל. החוזה הפנימי זה לא משנה, אבל איפה אתה...
זה מה שאני אומר.
כמה דקות תקבל?
לא, זה מה שאני אומר. אם אני הולך לחתום תמורת 12 מיליון דולר, אני לוקח את ה-24 מיליון דולר.
לא משנה באיזה קבוצה.
לא, פאק
דקה.
שום דבר.
אתה מגיע פוינט גארד בלייקרס, אתה לא רואה דקה.
סתיו, הוא תמיד פורמה, אני אעזור אותך.
24 מיליון דולר.
אבל אם הוא יבנה את הקריירה שלו נכון, ואחרי קבוצות גרועות, יכול להרוויח יותר מ-24 מיליון.
אני חושב שכולם יהיה ברור כאילו מה הוא בחר פה, ואתה יודע. לא, מה זאת אומרת? אם אתה שחקן...
סתיו, שחקנים כמו טרי רושר מרוויחים פתאום 80 מיליון. מה זה 24 לעומת 80 מיליון לארבע שנים?
אז אני אמרתי, אבל מה זאת אומרת? אני אומר, אם אני צריך לסרוב שנה אחת שהייתי מקבל בה 8 מיליון, אני אקבל 24 מיליון, תן לי את ה-24. עונה הבאה, אחרי זה אני הלך.
אוקיי, בקיצור.
אם אני שווה 8 מיליון, לא יחרבנו לי את זה עם 0 דקות, בואו, תהיה הגיוניים.
יש לי איך לסיים את הדיון הזה כבר?
כן, ככה.
לפני שאנחנו מסיימים עם האקטואליה, אני רק אספר לכם משהו שגיליתי ממש לא מזמן, לא יודע אם ידעתם את זה, אבל ידיעה שהתפרסמה ממש היום.
זה אתה.
גילברט ארינס, אתם מכירים, זכה ב-300,000 דולר בלוטו של קליפורניה, אחרי שבחור הומלס חזה את המזל שלו. בעצם הסיפור היה זה שהוא הגיע לזה תחנת דלק שהוא היה אמור למלא שם את הכרטיס הקבוע שלו, הוא נזכר שאין לו דלק באוטו, הלך תדלק קודם, פגש שם איזה הומלס, נתן לו איזה, רצה לתת לו $10, לא היה לו כסף, כסף מזומן לכרטיס לוטו, אז ההומלס אמר לו תבוא אחרי זה, תלך למלא, זה יותר חשוב, הוא הלך למלא את הכרטיס לוטו, הדוכן כבר נסגר, אבל הבעל דוכן מילא עבור גילברט אריאס את הקבוע שלו, שהוא ממלא כל שבוע, את אותם מספרים, המספר הזה זכה ב-300,000 דולר, השמועה אומרת שאילו מדווח שגילברט אריאס חזר אחרי זה לתת סכום לא ידוע להומלס, והוא היה חסר ספרה אחת, הפאוור נאמבר או משהו כזה, מ-248 מיליון.
איי,
וואו.
כן.
אז אני כנראה לא חסר לגילברט אריאס כסף.
טוב, עכשיו אנחנו, יש לנו את כל הפינות הרגילות שלנו, ויש לנו את העתיד, את העתיד של הקבוצה, נדבר על יוסטון רוקטס, ויש לנו רגעים איקונים, יש לנו שתי פינות חדשות, ואני מאוד מאוד מחכה לפינה שנקראת הגבעה, אני עושה לכם בילדאפ לזה, אמור להיות מדהים, יש פה איזה טיעון שהוא הגבעה, ויש פה את סגב שכל השבוע מחפש דרכים כדי להרוג את הטיעון הזה, ואני פשוט מת לדעת איך הוא עשה את זה, אז אם אתם סקרנים כמוני, אתה רוצה לעשות את זה עכשיו? לא, אני עושה בילדאפ לאחר כך.
טוב.
בוא נעשה את העתיד של יוסטון.
בוא נעשה, יש דבר כזה?
כן?
אוקיי, תספר לי עליו.
טוב, אז אני ישבתי וחשבתי והסתכלתי ובחלתי והסתכלתי, ובגדול יש פה את שאלה אחת שהיא התאמה המרכזית, זה מתי ואיך עוצרים קבוצה מצליחה? קבוצה שהיא טובה, שמגיעה לפלייאוף, שמצליחה להתחרות, כאילו אלביט אתם יכולים להגיד יותר טוב או פחות טוב, או אין להם באמת סיכוי, או זה לאליפות, אבל עובדתית קבוצה טובה ותחרותית בליגה שלנו, שיש לה חוזים ארוכים וגדולים, חלק מהם לא עוד הרבה זמן, ומשלמים גם כסף בטאקס. מתי יוצרים את הדבר הזה? כי יש רגע שבו ראסל ווסטבורק הופך להיות חוזה גרוע, ויש רגע שבו הרדן הולך להיות שווה מעט מאוד, אריק גורדון כבר יש לו חוזה שיהיה מאוד בעייתי לסחור בו, ואיך עושים את הדבר הזה. אז ניסיתי להבין את זה, ויש כמה דברים. אחד, זה שזה הכל תלוי הרבה, סליחה, תלוי בניסוי של דריל מורי, של הסמול בול, וביחס של ההנהלה לזה, כי הפרטיטה בזמן האחרון שולח מסרים סותרים לגבי כל היחס שלו לדריל מורי, וכל הסיפור מול סין נראה לי גם מאוד לא בעדו, והדיבורים כבר על החלפות, אז מעניין לראות איך פרטיטה, האם הוא ייתן לדריל מורי עוד צ'אנס, האם דריל מורי יהיה מוכן להיות באיזשהו תהליך של ריבילד, בעיניי, קשה לי מאוד להאמין, וכל זה מוביל אותי לאיזושהי מסקנה שאני מאוד מאמין באפשרות של בין אם השנה הזאת חוזרת או לא חוזרת, השנה הבאה תהיה ריצה אחת אחרונה, יהיה את הלס דנס שלהם, ויש, ואז בחנתי על איזה דברים אפשר לעשות כדי להחזיר את כל אותה קבוצה, את החלקים המרכזיים מאותה קבוצה ולשפר אותה, ואני חייב להגיד לכם, יש אופציות.
לשפר, לשפר, תספר לי. אני רוצה את פרט אחד לפני זה. רק בעונת 2022-2023 יהיה ליוסטון מקום תחת תקרת השכר להכתיב שחקנים, אתה יודע מה הבעיה? שיהיה להם רק 3 שחקנים חתומים בסגל ומקום להכתיב שחקן אחד. אז בוא תספר לי איך תחת המציאות הזאת הם משפרים את הקבוצה לעונה הבאה, כי אני לא מתחיל.
מעט מאוד ברמת החתמה, אבל יש להם mid-level exception אחד. trade exceptionים קטנים, אבל באמת ברמה של החתמות יהיה להם מאוד מאוד קשה. אבל התחלתי, גם קראתי וגם חשבתי בעצמי, וגם התחלנו לדבר על שחקנים אופציונליים, ויש לי הצעה בשבילך.
כן.
שנה הבאה למרקוס אולדריג' על expiring בספרס, שאני מאמין פוסט, תקופת מירק פופוביץ' הולכים לכיוון של ריביל. מעניין אותך?
מה אני נותן תמורת זה? אין לי אקספיירינג, ליוסטון אין אקספיירינג, אין לה שחקן אטרקטיבי שאתה יכול לתת, ואין לה בחירות דראפט, אז מה היא תתן?
בחירות סיבוב שני, משהו, אתה יודע, להוריד קצת מזה.
דנואל האוס וקריס קלמונס.
איך יכול להיות שההצעה הכי טובה שהספרס יקבלו על עונה אחת של למרקוס אולדריץ' זה בחירת סיוב שני של יוסטון?
הם לא, גם נראה לי שאולדריץ' רוצה להיות או בספרס לסיים או
בפורטל. לא משנה, הספרס החליטו שהם את החוזה הנגמר של אולדריץ' מעיפים תמורת ריביל. אחלה, אחלה גם שחקן להביא לעונה אחת. ליוסטון אין מה לתת. המהלך של מורי על 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 קלינט קפלה הוא הרסני משני סיבות. אחד, גם אם הסגנון הזה יהיה הצלחה ויוסטון יהיו מספיק טובים וילחמו בפלייאוף ויעשו חיים קשים ללייקרס וקליפרס ובאקס וסלטיקס של העולם, אף אחד לא באמת מאמין שזה קבוצה של אליפות. ואז מתחיל הלב השני שבעצם בזה שאתה לקחת את קלינט קפלה שיש לו ערך כזה או אחר והפכת אותו לרוברט קובינגטון, אין לך בעצם את מי להעיף מהקבוצה חוץ מג'יימס ארדן. אני לא מאמין ש... אמרת, מיד לבל, סבבה, איזה מישהו שממש רוצה לשחק לצד ווסטברוק והארדן, שגם זה סימני שאלה כמה אנשים רוצים לשחק לידם תמורת מיד לבל. בסדר, הבאת עוד שחקן רוטציה, זה לא מה שמקדם את יוסטון. אין לה בחירות דראפט לסחור בהם. והבעיה הכי קשה שאני חושב שאתה דיברת על זה על המסרים הסותרים, אני לא חושב שמורי ינקה את הבלגן של עצמו, כי אם השמועות שצצו על מאמן הגנתי סטייל ון גנדי וטיבס, זה לא מאמן שדריל מורי מחתים, וזה לא, וזה רק אומר שכנראה דריל מורי בבעיה. אני חושב שיוסטון לא יקבלו את ההחלטה לעשות ריבילד, יקבלו את ההחלטה, וגם אולי חלק בזה בחוסר ברירה, לרוץ עם זה כמה חוק שהם יכולים לרוץ ולהביא פלי אוף באופן עקבי ואולי עונת פלי אוף אחת יפה עוד, אבל הסוף, הצד השני של הדבר הזה יהיה מאוד מאוד קשה לעיכול, כולל שנים מאוד מאוד רעות, ויכול להיות שהשנים האחרונות של השיא של הרדן התבזבזו בקבוצה נוראית.
בוא נלך רגע עוד צעד אחד אחורה. הניסוי שלהם של לשים את טאקר, פי-ג'י טאקר בסנטר, לא ערך הרבה זמן. אי אפשר להציר עליו ככישלון כבר עכשיו?
כישלון זה היה מצוין.
מצוין? באיזה מובן זה היה
מצוין? כישלון, אי אפשר לתת לזה שום ציון. אי אפשר לתת לזה ציון כהצלחה ואי אפשר כישלון. כי זה לא קרה מספיק זמן.
ראית שכשהם התמודדו מול קבוצות עם גבוהים, זה לא...
גם ניצחו את הלייקרס די בקלות אפילו. אז אתה יודע, זה לא... אני לא רוצה לשפוט את זה. אני רוצה לשפוט לפי מה אני מאמין שהכישרון הזה יכול לקחת אותך, ולא משנה הצורה של משחקים. הגימיק המטרה היא לגנוב עוד איזה 2-3 ניצחונות על הגימיק, ואני לא חושב שזה פלייאוף בסקטבול. וגם בואו, אנחנו מדברים פה על פי-ג'י טאקר ורוברט קובינגטון, הם לא... אתה יודע, הם לא דריימונד גרין בסיוע.
לא, גם בשאלה שלי הייתה, הם מנסו כאילו להביא גבוה בעונה הבאה, שיעשה משהו.
שינסו, ג'ליל אוקופור יהיה פנוי על המינימום.
ומה עם ארי גורדון לעזאזל?
רק על זה צריך לפטר את דריל מורי.
מה? מה עושים עם הדבר הזה ועם החוזה הזה?
כלום, מתים איתו ביחד.
טוב, וזהו, עניתם כבר על מה שהדבר האחרון ש...
יש שם שפן, יש שם ריצה של עוד שנה אחת.
אני חושב שיש שם ריצות עד שכאילו הרדן וווסטבוק לא יושבים פלייאוף יותר, אבל מה זה ריצות? הם לא גרועים מספיק לא להיות בפלייאוף, אבל עוד שנתיים? כאילו, לא ישתמש שם. הדרך היחידה שלהם להיחלץ זה תהיה להם בחירת, לא שנה זאת, שנה הבאה, נגיד 17-18 כזאת, ולהביא משם את ה... סטאר שאף אחד לא ציפה שיפול בידיים האלה, ואז אתה בעצם זכית בלוטו, אבל להוציא זכייה בלוטו זה לא קורה, או תביא איזה דבונטה גרם בסיבוב השני, אבל לא על זה אתה בונה את העתיד שלך, כאילו על דברים שקורים אחת ל...
הם צריכים את הקוואי. זה לא נכון...
זה הקוואי שמעריך לך קרה לא טיפה לטים דנקן.
זה לא נכון להיפטר למכור את ווסטברוק וארדן במחיר ששווים עכשיו לא מעט? כאילו ווסטברוק קצת פחות?
אני לא רואה את שני הצדדים, אני לא רואה את יוסטון אומרת כאילו...
יוסטון.
מה בוסטון? מה הטרייד?
שחקנים צעירים ובחירות.
לא, אבל עזוב, עזוב רגע, מה זה, נגיד ודני אינג' חטף את כיף לב, הוא נותן את ג'יילן בראון על הרדן. בסדר? סבבה.
לא טוב? אתה לא עושה את זה מחר?
איך זה מחזק את שתי הקבוצות?
אז בוסטון מקבלים שוטר מספר אחד בליגה, ואתה בהחלט מעדיף את הרדן בריצה לאליפות על ג'יילן בראון.
לא שאני לא נהנה לדבר על סיטואציה שלא יקרה. יוסטון. זה מאוד מאוד כיף.
יוסטון מקבלים... יאללה, בוא נתקדם. יש לנו פרק ארוך.
זה מאוד מאוד כיף. מבחינתי לדבר על טרייד שבחיים לא הוצא, בחיים לא יוצא ובחיים לא יהיה על השולחן. אבל בואו נתקדם. אוקיי. נעבור למצחיק מהשבוע? מצחיק מהשבוע. נראה לי שאנחנו צריכים את זה.
אז לא יודע אם יצא לכם לראות לאחרונה, שודרה איזה סדרה דוקומנטרית ב-ESPN ונטפליקס, קוראים לה הריקוד האחרון. שמעתם עליה?
לא, אתה פשוט נורא. בנאדם שהכי מתלונן על הקיום שלה, הכי הרבה מזכיר אותה, וקרא לבת שלו הרפר. אני לא זוכר מזה על הפרק הזה שדיברנו על זה, הוא פרק הקודם, אז אני פשוט אציין את זה שוב.
על שם רון הרפר של הלייקרס, לא של הבולס. אז בפרק 9 של הריקוד האחרון דיברו על המשחק השפעת המפורסם, שהפך להיות משחק הרעלת הקיבה המפורסם, גם דיברנו על זה קצת בתחילת הפרק, ויום אחרי הפרק, אנדרו הוקינס, וייד ריסיבר שכאילו בסדר כזה, 6 שנים ב-NFL, בקליבלנד וסינסינטי, מוציא את הטוויט הבא. My second year in the league, wild card playoff versus the Texans, I got sick as fuck, 102 temp, had to switch rooms so I wouldn't get AJ Green sick. All I was thinking, I'm going MJ flu game on him. I had 2 catches for 15 yards and a fumble. We lost.
טוב, הבונדסליגה חזרה בסוף שבוע ליציעים ריקים, והחלוץ מהפנט של בורוסיה דורטמונד, ארלינג הלאנד.
מה הדבר הזה?
אתם יודעים מה זה בראוט בנורווגית?
ברור.
זה טוב. זה ארניל טוב.
הוא באמת טוב.
מה זה טוב? טוב.
אחרי המשחק, ארלין הלנד נתן את הרעיון הבא.
After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the south stand, the famous yellow wall, which was empty today, of course. Why did you do that?
Why not?
Is it the kind of message you want to send out?
Yes.
Would you tell us a message?
To my fans.
To our fans. They're everything for you and for Borussia Dortmund.
It is.
Thanks a lot. It was a pleasure to talk to you.
How's it going?
Ken.
Haha, he said the thing. So the Berlin Erling Haaland?
Don't say the Berlin Erling. אין לי בעיה לדבר עליו.
איזה דבר?
What the fuck?
איזה מדהים.
כאילו, זה כאילו...
הפסקות, לא הפסקות, קורה, ממשיך להבקיע, פשוט.
לא, אבל מה זה, זה 20 שערים, 12 שערים מזה, 13 נגיעות, משהו כזה?
כן, זה משהו מטורף. טוב.
אוקיי.
סתיו, יש לך רשימה?
יש לי רשימה מדהימה.
יאללה.
אז כפי שאתם, לא יודעים, יודעים, לאחרונה יש רצה איזה סדרה, הריקוד האחרון.
ידעתי.
יצא לכם לראות אותה?
לא.
אז איזה סדרת דוקומנטרית, 10 פרקים על שחקן בשם מייקל ג'ורדן, יש כאלה שטוענים שהוא די טוב.
ואז יש שחקים שכינוני, לא?
לא. ובפרק 10 סוף סוף ראינו את הילדים שלו. לא יודעים, אתם יודעים, יש לו ילדים, יש לו 2 בנים, יש לו בת, וסוף סוף ראינו אותם. אז לכבוד... הריקוד האחרון והילדים של מייקל ג'ורדן, אני טופ 10 שחקנים עם הכי הרבה ילדים.
איזה רשימה, נראה
לי שאתה מי אחד הכוכבים שם.
מקומות 10 עד 7, כולם עם 6 ילדים.
וואו.
דני איינג' ושון ברדלי עשו את זה מאישה אחת. ג'ואן האוורד עשה את זה מ4 נשים. וסקוט סקיילס, ממספר לא ידוע של נשים, וגם זה מדובר על confirmed children.
כן.
אז זה מקומות שבד.
Surprise entry.
כן, surprise entry. כנראה שאם אתה מביא את צופית גרנט, אתה מעלה אותו ברשימה איזה 3-4 מקומות למעלה.
מה?
אם אתה מביא את צופית גרנט, שתמצא לו את הילדים האבודים שלו, שהם לא כל כך.
וואו, וואו, איזה קש.
זה
פתיחה.
סופרייז. מקומות 6-4, 7 ילדים, סקוטי פיפן מ-4 נשים, קני אנדרסון מ-5 נשים, ושון קמפ, שוב כוכבית, 6 נשים, וזה מדובר על confirmed children.
סקוטי פיפן לא יודע לעשות שום דבר עם מספרים, אה? לא יודע להתנהל עם מספרים הילד הזה.
לא, אבל... ואז אנחנו מגיעים לשלושה כוכבים אמיתיים. במקום השלישי, ווילי אנדרסון, מי שזוכר אותו במכבי תל אביב, והספרס, 9 ילדים, 7 נשים.
וואו.
ג'ייסון קפי, אקס בולס, בין היתר, 10 ילדים, 8 נשים.
וואו.
ובמקום הראשון, קלווין מרפי, 14 ילדים, 9 נשים.
מה? יש לו...
באיזה שלב ההבטחה שלך, היי בייבי, אני אוהב אותך, בוא נעשה ילדים ביחד ונחיה ביחד לנצח, מאבדת משמעות באישה השמינית, התשיעית.
אני לא יודע, אני לא חושב שזה, אני חושב שמה שקלווין מרפי שואל את עצמו זה כאילו, למה אף אחד לא הסביר לי איך מלבישים את הקונדום הזה?
אותי מעניין כמה, כאילו מי האישה שיש לה הכי הרבה ילדים ממנו. כאילו, מי הפייבורית?
כמה, כאילו, באסה לדני איינג' ושון ברדלי להיות חלק מהרשימה הזאת? כאילו, הם סתם עשו ילדים עם האישה שלהם, כאילו, לא באמת קשורים.
כן, נאמנים כאלה. ילדים טובים. רק 7.
לא
יודע. The boy maker?
Pocket Rocket.
וואו, היית מצפה שכינוי כזה הוא לא יעשה כל כך הרבה ילדים.
דווקא אני אוהב את זה לעשיית.
כן, נכון.
1.75 מטר, וואו.
כן.
פלייר.
זהו, זה הרבה overcompensation, אתה יודע.
לגמרי. טוב, השחקן אדיר ומסומם. כל הקוקאין הזה, מה אתה עושה עם כל הקוקאין הזה?
מה אתה עושה עם הקוקאין הזה? סדר. זה בסקר, מה אתה עושה עם כל הקוקאין הזה, כן או לא?
אני
יד אחרי הסקר, האם אתה מכיר את דור גיא? מה אתה עושה עם כל הקוקאין הזה, כן או לא?
כן או לא.
טוב.
התשובה היא כן דרך אגב, חד משמעי כן.
אני נותן לך את האפשרות לבחור אם אתה רוצה ללכת לרגעים של OKC או לגבעה.
גבעה. לא. לא, 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 רגע, 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 רגע. גבעה. לא, 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 לא.
אנחנו הולכים לגבעה, זהו.
הולכים לגבעה, וואו.
וואו, פינה חדשה.
חלקכם אולי מכירים את הביטוי, אני אמות על הגבעה הזאת, משמע זה טייק או דעה או משהו שגם אם כולם נגדה, זה משהו שאתה מחזיק בו, זה משהו שאתה לא מוותר עליו, זה משהו שאתה תיקח אותו לקבר שלך, ואנחנו נתחיל איתי בגבעה אחת כזאת שלי, וכזאת שאני מוצא את עצמי נתקל בה הרבה פעמים בזמן האחרון, ואני אתן אותה עכשיו, וזה טימק הוא טופ 5 שוטינג גארד היסטורי. עכשיו סגב, כשאני סיפרתי לסגב על הגבעה הזאת, סגב אמר לי, ורגע, מה אנחנו עושים בזה? אנחנו כאילו, התפקיד שלנו זה לטעון נגדך, נכון? זה להפיל אותך מזה. אז אמרתי, לא יודע, פשוט כאילו, תגיד מה שאתה חושב, ומתי יש לך תפקידים להגיד משהו ספציפי. ואז הוא לקח את זה כמשימה, כל השבוע כדי להוריד אותי מזה, סתיו, איך אתה רוצה לנהל? אני פשוט אעשה את הפיץ'.
בטח.
כן, תמכור לנו את זה קודם. אתה למכור לנו את הגבעה.
יש לי פאקינג פיץ', אוקיי?
שימו לב. תסביר לנו למה לעזאזל טימק הוא בטופ 5 שוטינג גארד אול טיים. איך זה הגעת לפאקינג שטות הזאת?
טוב. לפני שנתחיל לבסס את הטיעון ללמה טימק הוא טופ 5 שוטינג גארד היסטורי, אנחנו מתחילים, רוצה לבסס פה איזשהו קר מסוים, שעליו אני עזרה את כל שאר הטיעונים. הראשון, זה טיעון על גדולה סלש לעומת טוב, מגדול לעומת מי טוב, שחקן שלגדול לפעמים יש עליו איזושהי סיפורים, מילה, תארים, הרבה, ויש לפעמים שחקן שהוא פשוט טוב, ואנשים עושים over value להישגים, אני בסדר, אם זה ברמה מסוימת, אני חושב שהישגים הם מדד חשוב לטיב של שחקן, אבל אנחנו צריכים לזכור שהישגים באים מקבוצות מסוימות, ויש שחקנים גדולים שהיו בקבוצות לא טובות, ושחקנים בינוניים שהיו בקבוצות טובות, ויש הרבה משתנים שמגיעים מתוך כל הנושא הזה של האליפות, ולכן טימק הוא אחד האנשים שמאוד מאוד סובלים מזה, כי כמו שאתם יודעים, לא עבר באמת את הסיבוב הראשון, לא נחשיב את מה שקרה בשנים מאוחרות, ובפלייאוף, ולכן זה דבר שתמיד מוריד ממנו, אבל זה יכול להיות נכון לגבי האם הוא גדול, אבל האם הוא טוב מספיק להיות בטופ 5? בעיניי טוב מספיק. דבר השני זה overvalue שאנחנו עושים לאורך זמן, ל-longevity, ויחד עם זה יש undervalue לפריים של שחקן מסוים. אז כמה שיש לי הרבה הערכה לשחקנים שמצליחים להיות מאוד טובים לאורך זמן ארוך, לפעמים אלו שלא, בין אם זה בגלל פציעות או משהו אחר, בעולם בו פציעות יכולות לקרות לכל אחד תמיד, בעיניי להיות טוב להרבה זמן, טוב, סבבה, להרבה זמן, זה לא כל כך מעניין כמו לראות מה הטופ של מה ששחקן יכול להגיע אליו, ופה נכנס טרייסי מגריידי. טרייסי מגריידי נחשב כמי ששחקן שהפריים שלו היה מאוד מאוד קצר, ולכן אני, כמה נראה לכם סגב, אני שואל אותך, כמה נראה לכם שהפריים של טרייסי מגריידי היה?
3 שנות.
סתיו?
מגריידי דה פקטו היו 7 עונות בריאות טובות, שהוא גם היה שחקן 5 וגם היה בריא.
כל הנתונים שאני נותן לכם עכשיו זה על רצף של 8 עונות רצופות, בין 0-1 ל-0-8. 8 עונות רצופות, ולכן אני מקווה שזה בשבילכם יהיה כבר זמן מספיק שאתם יכולים להגיד, אם הוא עשה את זה לאורך זמן מסוים, אז אני מוכן לתת לו את הזה. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. קומפים, רוצים שהוא יהיה טופ 5, בואו נדבר על מי הטופ 5, שוטינג גארד בהיסטוריה. אז אני אזרוק כמה שמות שכנראה אתם מכניסים לתוך הרשימה הזאת, מייקל, קובי, דוויין וייד, ואז קלייד רצלר, ג'רי ווסט, אלן אייברסון, זה בדרך כלל מה שמורכב מהרשימה הזאת, נכון?
אחד ג'יימס ארדן.
רג'י מילר.
אחד ג'יימס ארדן.
טוב.
אני אקח חתיכה סטטיסטית שגנבתי מכתבה של ביל סימונס לגרנטלנד, עושה שם כתבה על הקייס של טימק לאול אוף פיים, אני אתן לכם שני שחקנים, פלייר A, זה לאורך, כמו שאמרתי, 8 עונות בין 0-1 ל-0-8, פלייר A, 26.3 נקודות, 6.5 ריבאונדים, 5.5 אסיסטים, אחוזים מהשדה 44 מהשדה, 34% מהשלוש, 75 מהעונשין, לוקח 21.8 זרקות למשחק, 7.4 עונשין, מדד 24-2 ו-32-7 יוסאג'. סבבה? זה טרייסי מגריידי. שחקן B, אני חושב אני, כי אתם לא זוכרים, אז אני אשווה את כל אחד לאחד, במקום 26.3 נקודות, 29. במקום 6.4 ריבאונדים, 5.9, פחות טוב. במקום 5.5 אסיסטים, 5.3. במקום 44-34-75, 45-34-84, אחוז מהעונשין. במקום 21.8 זרקות מהשדה, 21.9 זרקות מהשדה, במקום 7.4 זרקות מהעונשין, 9 זרקות מהעונשין, במקום מדד 24.2, מדד 25, ואותו יוסאג' בדיוק. אז הראשון זה טימק, ומי זה השני
ש... קובי בריינט.
קובי בריינט. גם על פני יש...
אבל זה משמעותית יותר טוב.
חכה.
לגמרי.
עכשיו בואו ניקח את ההשוואה הזאת, זה לא משמעותית. זה כאילו ממש לא משמעותית.
אבל זה יותר טוב.
אבל זה יותר טוב. אבל זה קצת יותר טוב. אני על זה. בואו ניקח את ההשוואה הזאת, עכשיו בואו ניקח אותה לפלייאוף. לקובי יש 102 משחקים בתקופה הזאת, למגרדי 35, אבל 35 משחקים זה כבר מספיק טוב קרדט איזשהו נתון סטטיסטי. אז עכשיו אנחנו מדברים על 28.4 לעומת 29.5. אוקיי? יותר טוב של קובי. 5.7 ריבאונדים לעומת 6.9, יותר טוב לקובי. 5.3 אסיסטים לעומת 6.5 אסיסטים, יותר טוב לקובי. כמעט אותם נקודות למשחק, דקות למשחק. אני מדלג רגע על אחוזים כי זה קצת מבלבל אותנו, אבל מדד PER 22.5, 25.4, יותר טוב לקובי. ובמקום 31% יוסאג', 35% יוסאג', יותר טוב לקובי. זה אולי לא יותר טוב לקובי, אבל הבנתם את העיקרון?
כן, קובי יותר טוב מטימק.
אז טעות. פלייר בי היה מגריידי, וכל מה שמעתי לכם יותר טוב לקובי, זה בעצם היה מגריידי. אז זה הסטטיסטיקות בפלי אוף. אוקיי? עכשיו, הוספתי גם את דוויין
ווייד. כמה משחקים היה ל...
35. 35, לעומת כמה בקובי?
102. אבל זה ממוצעים.
כן, אבל כשאת המשחקים שלך מתרבים, זה יותר קשה לשמור על ממוצעים גבוהים.
לא יודע.
בסדר?
אוקיי. הוספתי גם את פלייר סי, ופלייר סי, נראה לי שכבר אמרתי מי זה, לא? זה היה דוויין ווייד. השיא שלו בין 2006, קחתי את שנות השיא של דוויין ווייד, בין 0.6 ל-13, גם 8 שנים, והסטטיסטיקות 23.9, 5.6, 5 אסיסטים, 39 מינטס פר גיים, כמעט כל פחות מגם קובי וגם טרייסי מרדי, רק שתדעו כי יש הרבה אנשים שמוסיפים אותם. עכשיו, זה היה קומפים. בואו נדבר על חברים לקבוצה. וזה מעניין. קובי, שק, פאו גסול, נמר אודום, רון ארטסט, בתור שחקנים טובים, משלימים, גלן רייס, דרק פישר, רוברט אורי, נכון?
גלן רייס, תעשה לי טובה.
משלימים, שמתי במשלימים, שחקנים משלימים שעוזרו.
אין בעיה.
אתה יכול לשים גם שחקנים אחרים, אתה יכול לשים גם ביינו לצורך העניין, או מי שאתה רוצה. דוויין ווייד, לברון, בוש כמובן, שק בקדנציה הראשונה, באליפות הראשונה. טרייסי, ביוסטון היה לו את מינג, וקצת אולי סקולה ובאטיה, אבל מישהו זוכר שלותר הד קיבל שם את האר, כאילו, מקום רביעי בדקות בקבוצה הזאת, או רשימה בלתי נגמרת של שחקנים אחרי הפריים שלהם, יואינג, קמפ, די קמפ, ג'ואן אורד, אינג'ק, זה כל מי שהיה. אז הלכתי ורוצאתי את הרשימה המלאה, של כל השחקנים שפתחו עם טימק בחמישייה, בפלי אוף, בתקופת השיא. אני חייב את התשיבו הרשימה הזאת. זה השחקנים שפתחו בחמישייה, לא שחקנים משלימים, משולים מהספסל לקבל 12 דקות. כל השחקנים האלה. דרל ארמסטרונג, 3 שנים, בואו אאוטלו, אנדרו די קלארק, מייק מילר לשנתיים, פט קליאריטי, הורס גרנט בגיל 36, מונטי וויליאמס, ז'ק וון, גורדן גירצ'ק, דרו גודן, יאו מינג, דיוויד וסלי, בוב סורה, ריין בורן, סקוט פאג'ט, שיין בטיה, רייפר אלסטון, צ'אק הייז, לואיס קולה, דיקמב מוטומבו בגיל 38, ובובי ג'קסון. זאת הרשימה פשוט מחפירה של שחקנים.
אבל זה אמור לשפר אותך.
מה אמור לשפר אותך?
זה אמור לתת לך הרבה יותר אם אתה חזק.
לא, דביר נותן, פה שתי טיעונים שאני מבין מה אתה אומר, סגן. אתה מצד אחד אומר סטטיסטית, הוא לא נופל מקובי סלש ווייד, כי ווייד יותר טוב, אבל בפלי אוף הוא נכשל כי יש לו חרא טימייטס. עכשיו, אני לא בא לסתור את הקייס של טימק, כי גם לי יש דעה על טימק, אבל אני אגיד, שני הדברים האלה לא הולכים ביחד. כי אם אתה משחק עם טימייטס פחות טובים, אז נכון, זה יפגע לך בהצלחה בפלי אוף, אבל זה גם יעלה לך את הסטטיסטיקות. אז זה שקובי שיחק עם שק, וווייד עם לברון ו...
דרך אגב, אבל מלא, כאילו, אם אני לוקח בחשבון שההבדל בין הזריקות שהם זרקו, זה שתי זריקות למשחק, ואנחנו רואים עלייה גם באסיסטים, גם בריבאונדים, גם באחוזים, גם ב-PR, גם כל מיני דברים, זה לאו דווקא, כאילו, ואל תשכח את הדבר השני, זה ששחקנים מסוימים, אולי מורידים ממך קצת זריקות, מה שאנחנו רואים שכמעט ולא קרה פה, אבל גם מורידים עומס מהשמירה. וזה מה שאני אגיע לזה עוד רגע, אבל זה הרבה יותר קל לתרגל שחקן שהוא השחקן היחידי שמסוגל לייצר נקודות בקבוצה. אני עוד מעט אדבר על סדרות פלייאוף ספציפיות, ואתם תראו, זה בדיוק מה שדטרויט עשו לו. בסדרה שהוא לוקח לגיים 7, קבוצה שהגיעה מאוד מאוד רחוק, ולקחה רחוק ולקחה אליפות שנתיים אחרי זה. אז, סליחה, שנה אחרי זה.
לא, אז אני לא... תכף אני אגע במקום שאני חושב שטימק היפתור. אני רק אגיד שאני האחרון שחושב שאם שחקן היה לו ריצות פלי אוף ארוכות, זה חלק נדבך לגדולה שלו, וההפך הוא לא נכון, כמו שאמרת, יש גבול כמה אפשר לקחת את בואו אאוטלו רחוק בפלי אוף, או את יוסטון כשיאו מינג פצוע רחוק לתוך הפלי אוף. חד משמעי, זה שהסיום הראשון זה בעיניי לא מזיז לי יותר מדי, זה אולי איזשהו שובר שוויון בהנחה שאני באמת מגיע לדבר הלא קיים הזה של שוויון. אני חושב שאתה עושה פה טריק שהוא מאוד מאוד טוב, שאתה לוקח רק את הפריים של השחקן. ואחד הסיבות שאני שונא דירוגי כל זמנים, וזה לא משנה דירוגי עמדה הגדול בכל הזמנים וכזה, זה שאין שום דרך לייצר איזשהו מדד. כי לתוך הגדול בכל הזמנים, או טופ 5 שוטינג אז, ואתה נכנס לשאלה, רגע, נדבר על האם הוא השחקן שבאחד על אחד לוקח את כולם, כאילו הוא השחקן הכי טוב, או האם כאילו הוא הכי גדול, נתן הכי הרבה ווינרים, או נתן מספרים הכי גדולים לאורך הכי הרבה זמן, אין פה איזשהו מדד. אז בטרייסי מגריידי, אם אתה אומר לי שהוא שחקן NBA ברמת כישרון, טופ 5 שוטינג אז, או טופ 5 ווטאבר, אני יכול להגיד לך, כן, על הפריים שלו אין עוררין, אבל קריירה של שחקן לא נמדדת רק בפריים, ופה מתחילות הבעיות של טרייסי מגריידי.
אין בעיה, אבל שנייה, סתיו, בוא תן לי לסיים, ותשמע את ההערות שלך לסוף, גם דרך אגב, אתה כאילו בדיוק דרכת על דבר שכבר אמרתי, שאנחנו אובר ואליו של לונג'ביטי, כי 8 שנים שהוא נתן מספרים כאלה טובים, 8 שנים זה ממש לא מעט.
כן, אבל אם אייסמן, לצורך העניין, היה קרוב אליו ב8 שנים במספרים, אבל הוסיף עוד 8 שנים מאוד מאוד טובות חוץ מזה, אז למה אייסמן לא שחקן יותר טוב?
מדהים, אני לא חושב שהוא היה קרוב אליו במספרים, אני לא מדבר רק על מספרים, אני לא יודע, סוף גם יש...
ג'ורג' אייסמן הוא, ג'ורג' גרווין, הוא בדיוק הקומפה נהדר לטרייסי מגריידי, גם הוא שחקן ששיחק בקבוצות מאוד אפורות של הספרס ב-80s, ו... תמיד הוא דח בפלי אוף בשלבים, רוב הזמן היה לו ריצה אחת לגמר המערב, אבל הוא דח בפלי אוף בשלבים יותר מוקדמים, כי המערב היה עמוס והיה שם את הלייקרס, הקבוצות שלו היו קבוצות שתמיד ניצחו, הוא נתן, הפריים שלו הוא פסיכי, אבל מעלמטה ומעלמעלה של הפריים, הוא הוסיף עוד שנות מאוד מאוד טובות, אז גם אם הפריים של מגריידי היה בטיפה ליותר טוב, או שם קוד מגריידי היה טיפה ליותר טוב, מה שמלמעלה ומתחת זה מה שמעביר לו את האקסטרות. אז שוב, אני לא קובע מה הפרמטרים לטופ 5 הנהדר הזה, אבל גם אם אני מניח, זורם איתך שאנחנו עושים אובר וליו ללונג'ביטי על פריים, אבל אם אני לוקח שחקן ואני מקבל אותו גם פריים, אני מקבל גם עוד המון אקסות בחוץ לפריים, אז תודה.
מה שסתיו אמר. תמשיך.
אין לי בעיה. טוב, נדבר טיפה על סדרות ספציפיות. אני אקח כמה, ב-2001, עוד שהוא היה ממש ממש צעיר, הוא הפסיד לבקס בסיבוב הראשון, מול פריים ריילן, סם קסל וגלן רובינסון, כולם מבחינת הגיל בסיאם, כולם טובים, טופ שלוש, כאילו שלוש מול עד אחד, וכמובן הוא היה מאוד מאוד צעיר. 2003, הפסד לדטרויט בשבעה משחקים, שזה כאילו, בואו, השחקן השני לצידו היה דרו גודן בן 21 וגורדן גיריצ'ק, שדטרויט זלקו את כל הכלים הגנתיים שלהם, אני דרך אגב ראיתי את הסדרה הזאת בלייב, כמובן כי אני אוהד דטרויט ואני זוכר את זה, אותה דטרויט דרך אגב ניצחה את אייברסון בסיבוב הבא בשישה משחקים, שזה פחות ממה שהם הגיעו עם טרייסי מגריידי, שאייברסון כולה 38% מהשדה, שזה פחות ממה שטרייסי מגריידי קלה מולם, 30% מ-3, שזה פחות ממה שטרייסי מגריידי קלה מול דטרויט. אייברסון שם 28.5 נקודות, שזה פחות מטרייסי, שם 4.5 ריבאונדים, שזה פחות מטרייסי, ובסוף אייברסון, כן, נכנס לחלק מהרשימות של הטופ 5, וכמובן שטרייסי לא. ב-2005, סד למאבריקס ב-7, כאשר טרייסי מגריידי ויאו מינג, דרך אגב, השלישי בדקות ליוסטון באותה סדרה, מישהו רוצה לאמר, סתיו?
צ'אק הייז.
מייק ג'יימס, ואז בסדר יורד, ג'ון ברי, בן 35, דיוויד וסלי, בן 34, ובובי סורו, בן 31. זה כאילו, אלה השחקנים ליד טרייסי מגריידי ויאו מינג, וטרייסי מגריידי באותה סדרה, היה השחקן הכי טוב בסדרה, סטטיסטית, בסדרה שיש בה את דירק נוביצקי, שלצידו היו מייקל פינלי, ג'ייסון טרי, ג'וש האוורד, ג'רי סטקהאוס, אריק טמפיר, כולם בסיאם, במאבריקס. כאילו מדהים. דרל אמסטרונג, ש3 שנים לפני זה בהפסדים לדטרויט ודפנס, היה שותף מרכזי של טימק, מקבל בקבוצה הזאת 9 דקות ו3 נקודות. זה כאילו, רק שתבינו פחות את הסדר של, את הסדר גודל של השחקנים שהוא שיחק מולם, לעומת שחקנים שהוא שיחק איתם. 2007, סדרה האחרונה, שוב 7 משחקים, פעם ליוטה, שוב רק יאו מינג וקצת רייפר אלסטון ושותפים, כבר הזכרתי כל מיני לותר הדים וכאלה, ליוטה, דרון וויליאמס, קרלוס בוזר, ממטו קרו, אנדריקי רילנקו, ומהספסל דרק פישר, מילסאפ צעיר, הכל, ונחזור למה שאמרתי לפני זה, בואו נשווה את זה רק לפה, גורדון גיריצ'ק, לפני 4 שנים היה השותף הבכיר בהפסד לדטרויט, קיבל אז 35 דקות, גורדון גיריצ'ק ביוטה עדיין בסיו, מבחינת הגיר, רק בן 29, עכשיו הוא מקבל 17 דקות, והוא שחקן ספסל משלים שמיני, אז זהו. דבר אחרון, דוויין וייד לא עבר סיבוב ראשון בפלייאוף, 4 עונות, עד שלברון הגיע. בראשונה מתוכן, שק עוד היה טוב, ואז עוד 3, כי לא היה לשחקנים לידו. אז שימו לב, גם כשאתם לוקחים שחקנים אחרים, כי לא עברו סיבוב בפלייאוף, שחקנים אחרים שאין להם all time top 10, כמו שק או לברון, גם יכולים...
קובי בשנתיים.
מה זה?
קובי בשנתיים עד שפאו הגיע.
נכון, וקובי מאלטריס מגרדי. ונסיים נסיים בחסרונות. אני חושב שזה גם דבר שצריך להגיד עליו, כי לא אמרתי את זה קודם. אז לא היה לו את האופי קילר אינסטינקט שהיה לג'ורדן ושהיה לקובי. ואני מבין ומסכים שאם היה לו אותם, היה לו את זה, אז הוא היה יכול להיות הרבה יותר טוב.
אני לא, פה איבדת אותי. דווקא זה טיעון שאני זורק לפח. כן, נגיד.
סבבה. בעיניי להרבה שחקנים אין את הקילר אינסטינקט הזה, ולהרבה שחקנים יש את הקילר אינסטינקט הזה, או את האופי הזה, אבל הם לא טימק. בגלל זה אני אומר, בואו נוציא את מה שאנחנו יודעים מהמשוואה, ובואו נסתכל על השחקן ועל מה שהוא עשה. גם לפיפן לא היה קילר אינסטינקט, אבל הוא קל טופ 5 סמול פורד בהיסטוריה, נכון?
לא יודע. לא יודע, כאילו, לא יודע, לא עושה דירוגים האלה. תראה, אני מאוד שמח על... סגב.
קודם כל, הבאת לנו, לא התכוננתי כמו שחשבת שאני אתכונן, אבל קודם כל, הבאת לנו בעיקר טיעונים של למה טימק הוא טופ פייב שוטינגר בזמני הפלי אוף מבחינה סטטיסטית.
גם אמרתי.
כן, כאילו לא נתת לנו דוגמאות טובות לגבי עונות שלמות, וזה היה בעיקר הסתכלות על מעמדים בפלי אוף.
זה לא משהו עשה כל כך, אבל בסדר.
זה הרבה יותר קל לתת, יש לו את אחת מול... יש לו את אחת מהעונות הטובות ביותר, מה-15 עונות הכי טובות בהיסטוריה של כל שחקן.
בסדר, אבל הסתכלת, אנחנו מסתכלים על קריירה של בן אדם, לא על עונה.
לא, גם נתתי את השמונה עונות, גם נתתי את השמונה עונות מהרגולר סיזן בהשוואה לקובי, שהיה מאוד צמוד. לא, מה כן, נתתי את ההשוואה ברגולר סיזן שהיה מאוד צמוד, ואז בגלל שרוב הטיעונים נגד טרייסי מגריידי זה שהוא נכשל בפלייאוף, אז רציתי להראות בהתאם, א', את הסדרות פלייאוף שבהם הוא נכשל, את הטימנס שלו בפלייאוף, ואת הסטטיסטיקות שלו בפלייאוף, כדי להראות מה זה אומר עכשיו בפלייאוף. אבל זה תשובה
לסדר. תפסיק עם זה, מה, כאילו, מה קורה איתך?
כן, סדר, נמשיך.
בסדר, בכל מקרה, מבחינת פורסטים, פורסטים עונתי, כמה פעמים הוא היה בפורסטים?
מה זה משנה?
כאילו זה איזשהו מעמדד, איך היית...
זה לא נכון להגיד שזה לא משנה, זה הכרה על ידי העולם שבו אתה חי. אחד מהמדדים שזה כאילו, איפה, כמה טוב אתה חושבים עליך בתקופה שאתה משחק, מה הדומיננטיות שלך, וזה מקום שדווקא טימיק היה לו יחסים בסדר.
שבע פעמים All-NBA.
All-NBA, כן, הוא היה בסדר בקטע הזה.
ריי אלן לעומת זאת היה זה 10 פעמים All-NBA פוסטים?
כן, לוג'בטי. נכון.
יפה. היה לך את... יש לך את ג'ורדן, כמובן, קובי דרקסלר, שאתה מסכים איתי, איפה אתה ממקם אותו? כאילו, מי הרביעי שלך בטופ 5 שלה? נגיד, טופ 5 אתה אומר, כי טימק נגיד הוא יש 5, אחרת אתה אומר טופ 4. מי הרביעי שלך בכל הרשימה הזו?
אני...
קובי, אחרי זה אני מניח שדרקסלר, נכון?
זה, אבל בעיניי זה כזה, לא יודע, כאילו, הארדן איכשהו לסיים את הקריירה שלו, אבל בעיניי, 4-5 זה דרקסלר והארדן. איכשהו, איך שאתה לא תרצה להגיד את זה.
יפה, אז כבר הוצאנו את טימק מה...
סליחה, רגע, וייד זה רביעי. וייד, דרקסלר והארדן זה ה...
אתה אומר שטימק גם יותר טוב מדרקסלר, גם יותר טוב מדיווייד, גם יותר טוב מארדן, גם יותר טוב מרי אלן, גם יותר טוב מרג'י מילר.
הטיעון הוא שהוא טופ 5, זה מה שאני חושב עכשיו, שכאילו, אני אישית מעורב בטימק, ואני חושב שהוא זה, אז תוריד את זה כרגע. ההיל שאני לא מוכן לוותר עליו, הגבעה במקרה הזה, זה שהוא טופ 5, מה זה משנה עכשיו, כאילו, איך אני מדרג את הטופ 5 שלי?
אז אני אומר, לי יש לפחות 7 שחקנים שאני מדרג לפני שאני מדרג את...
יש לך משהו אמיתי להגיד?
הבאתי לך את הטיעון של
או רק איך אתה מדרג את הטופ-5 שלך.
לא, הבאתי לך את הטיעון של הפורס טימס, שזה גם איזשהו מדד, אבל בגדול... אה?
אוקיי, נכון, הקריירה של רי אלן הייתה ארוכה יותר.
יפה, יותר מוצלחת.
אני... תראה, אני חושב שטימק הוא undervalued מטורף הקריירה
של... סתיו, רגע. סדב, אתה חושב שרי אלן הוא טופ 5 שוטינגר בכל הזמנים?
לא.
אז מה זה רלוונטי של רי אלן היותר?
מבחינתי, כי רי אלן הוא יותר טוב, מבחינתי הוא יותר טוב.
אבל הוא לא כיף. כן, תסיינו משפט.
אני אומר, הדירוג שלי זה ג'ורדן, קובי, דרקסלר, די ווייד, הרדן, רי אלן, רג'י מילר, ורק אז טימן.
אוקיי.
דבר שאתה מודע לזה שאם זה 7 או 5 זה כאילו basically it's the same.
8.
לא, זה, תראה, אני לא בא להיכנס אם הוא top 5 או לא top 5, בעיניי כאילו, תנתת פה שורה של טיעונים לגיטימיים, אני אומר שהדבר היחידי שאתה קבעת בהתחלה אי אפשר להתעלם ממנו שכאילו פריים זה לא קריירה, ואם הוספת כאילו שאני ממש פגז שהם לא מוגדרים הפריים שלך אז זה נותן יתרון, אבל זה לא מעניין אותי אם הוא 5, 6 או 7, אותי מטריף, זה המקומות שכאילו עושים דירוגים, והוא איזשהו after thought, כאילו מחשבה, כן, היה פעם טרייסי מגריידי, הוא היה שחקן סבבה, בואו נזרוק אותו לאזור המיץ' ריצ'מונד ושוט, וזה קצת מטריף אותי. אם הוא 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1, זה כאילו כך לא רלוונטי, אבל לדבר, כשאתה עושה את הליסטים האלה, ואתה לא מציין אותו בנשימה של, אותו, של אותה רשימה, זה מגוחך בעיניי, גם אם לונג'בטי אני שם אותו הרבה לפני דרקסלר, ולמרות שדרקסלר הייתה קריירה יותר ארוכה ויותר פרודקטיבית לאורך זמן, מגריידי השחקן הרבה הרבה יותר טוב, לא יודע, לא בא לי להגיד לך את הטופ 5 שלי.
תשמע, קודם כל אני מאוד אוהב את טימק, כן, שלא תבין לא נכון, אני,
לא, אני מאוד לא אוהב את טימק, אבל אני פשוט למדתי להפריד בין קשקושי לוזר, חזר לו קילר אינסטינקט ומעולם לא הצליח, ומה שאני חושב על המשחק של סרקרטיב לבין המציאות. גם על לברון ג'יימס אני לא מת, אבל הבן אדם אגדה.
כן, טוב, אבל לברון זה מפלצת. דביר, אתה חושב שטימק, בעקבות הטיעונים שלך, הוא היה כאילו זוכה לשבחים יותר גדולים, אם באמת היה משחק בקבוצות יותר טובות?
ברור, כל שחקן.
סתם, שאל אותי, למה אתה
מדבר? לא, אבל עד כדי כך, כאילו, היית מדבר עליו כקובי בריין?
שני דברים ממש מורדים שהפריעו, זה הפציעה, וזה החוסר טימייטס שלו, וגם שאל אותי אם את מו ירגמין, זה חלה של התאמה לשחקן, ולמה שהוא עושה. אני לא דיברתי על זה כל כך, אבל הוא נפגע מכמה דברים בקריירה שלו, שהיו גם לא כל כך קשורים אליו, סיטואציות. אחד זה הפציעה של גרנט היל, שבעיניי הייתה יכולה לייצר באורלנדו צמד פסיכי של שני שחקנים שבדיוק היו בפריים שלהם, טרייס מגריידי נכנס לפריים שלו, והדבר השני זה ההתנהלות של אורלנדו, כי אורלנדו העבירה את אותו בטרייד מכפיר גם לאותה תקופה ליוסטון, קיבלו תמורתו את סטיבי פרנסיס ש... למרות שהיה עדיין צעיר, היה כבר בדאונסייד שלו, והוא עובדה לא זוכים סטיבי פרנסיס טוב באורלנדו, וגם עוד פעם טוב בשום מקום אחר בקריירה שלו, את קלטינה מובלי ואת קלווין קייטו. אני חושב שזה כאילו טרייד נוראי, ולעומת זאת, מה שהגיע אחרי הטרייד, הוא כאילו באותו, אם אני לא טועה באותה שנה, זה דווייט האוורד. ואם אורלנדו היו משאירים את טרייסי מגריידי, שלא היה מבוגר, באורלנדו, בקבוצה שמגיע אליה דווייט האוורד, לעומת מה שהוא קיבל מיאו מינג, אני חושב שהייתם מסתכל על זה אחרת, אל תשכח אורלנדו ב-2009, הגיע ל... כן, זה כבר אחרי הפריים של טרייסי מגריידי אולי, אבל הגיע לגמר NBA, כי התחילו לבנות שם קבוצה מאוד מאוד טובה.
כן, מצד שני, אם הם לא עושים טרייד על מגריידי, הם לא נהיים גרועים כדי לקבל את דווייט האוורד.
לא, אז אני חושב שזה היה באותה שנה.
לא, זאת אומרת שזה היה שנה אחרי זה, אם אני לא טועה. כי סטיב פרנסיס היה כזה אסון שהם הפסיקו להיות קבוצת פלי אוף.
אני אבדוק את זה. אני חושב שהוא הגיע באותה שנה. אני אבדוק את זה. כן, עד 2003-2004, טימל שיחק באורלנדו. 2004 זה הדראפט שבו הייתה.
ומועבר בטרייד, לא ערב הדראפט. הוא עבר במהלך העונה, ואז הם נהיו גרועים.
מה? אני לא מבין מה שאתה אומר. ב-2004, את כל עונת 2004, טימל שיחק באורלנדו. בסוף העונה, בחרו בדווייט האוורד.
טוב. היו כאלה גרועים עם טימל.
בקיצור, פספסנו פה קובי בריינט שני, דביר, זו השאלה...
זה כמו, בעיניי סיפור טימק זה מאוד דומה לסיפור המון שחקנים, שאתה יודע, כמו שאני אומר על קרמלו אנטוני, שכל החיי קריירה שלהם, עזוב רגע את הפציעות, שיחקו בקבוצות הלא נכונות, עם השחקנים הלא נכונים, והיו צריכים לסחוב על הגב שלהם חבורה של נובדיז, וזה בדרך כלל לא עובד ב-NBA, בייחוד לא ב-NBA של היום, שאתה צריך לפחות איזשהו רמה של שחקנים טובים כדי להצליח. אז אם תשים את תחליף את קובי בריינט בטרייסי מגריידי, טרייסי מגריידי בדוויין וייד, כמה פחות או יותר הקבוצות האלה נהיות טובות, היא כאילו לא יודע, אבל אני יודע שטרייסי מגריידי יוצא לפחות עם עוד אליפות אחת. סליחה לו עם עוד, עם אליפות אחת לפחות.
זה נשמע טוב. טוב, סגב יופי, הצלחה גדולה בשבילך. בואו נעבור לפתווה.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week.
אתם רוצים שאני אתחיל?
כן.
אוקיי, אז יש לי רשימה שהסדר שלה הוא כזה. הטופ 5, 1, הרדן, 2, וויסטברוק, 3, הרדן, 4, וויסטברוק, 5, הרדן. המספרים שאני מצמיד לזה זה הרדן במקום ראשון עם 464, וויסטברוק, 438, הרדן, 387, וויסטברוק, 381, והרדן, 374. מה הקטגוריה? איך?
עבודי כדור?
טוב, סתם. שיבודי כדור לעונה.
כן, זה נראה לי נאמר.
נכון, זה ממש מטורף שזה כאילו, הרדן ווסטברוק, הרדן ווסטברוק, הרדן. זה הטופ 5, האול טיים של המאבדים לשנה, שניהם באותה קבוצה. בהצלחה ליוסטון, כמו שאמרנו מקודם.
טוב, יש לי פאטווה מאוד בינונית וסיפור מאוד מגניב.
את שסדר בבי פאטווה, זה פאטווה שכבר נאמרה בדסוויפ. פשוט כאילו...
אני אמרתי אותה. אמרתי את זה גם לסתיו שאמרתי אותה פעם.
יופי.
אבל זה בסדר.
רוצים פאטווה בינונית או סיפור מגניב? סיפור פאטוואי.
יאללה.
מה אמרתם, פאטווה בינונית?
כן.
ב-73 שנות הליגה רק 16 שחקנים היו מלכי הסלים, בלי להיות מלכי ניסיונות הזריקה.
וואו.
רוצים לשמוע את השמות האלה או שמדלג על זה? כי זה פאטווה בינונית.
מגריידי אחד מהם?
לא.
אז לא.
אז דלג.
אז לא. בובי בוניה הוא שחקן בייסבול שפרש בשנת 2001, ולמרות זאת, נכון להיום, הוא השחקן שקיבל הכי הרבה כסף בבייסבול.
וואו.
אז הסיפור פה, בובי בוניה היה שחקן די סבבה כזה, וזה שלום מסוים גם היה שחקן עם המשכורת הכי גבוהה בליגה, ב-99 הוא מגיע למץ, נותן עונה אחת מאוד רעה, ואז הם מחליטים לשחרר אותו. כי יש לו עוד עונה אחת על כמעט 6 מיליון דולר. אז פה חלוקות איך זה התחיל, אבל הוצא לבובי בוניה, או בובי בוניה הציע למץ והם הסכימו, לדחות את התשלום שלה כמעט 6 מיליון דולר האלה ב-10 שנים, אבל תמורת הדחייה הזאת, הוא יקבל 1.2 מיליון דולר בכל עונה מ-2011 עד 2035.
הם הסכימו?
הם הסכימו, וכשזה ייגמר, הוא יקבל קרוב ל-30 מיליון דולר, על תמורת ה-6 מיליון דולר שהוא הסכים לדחות.
Take that, Spencer Dinwiddie. נעצור אותם את הפרמות.
ככה עושים את זה נכון, סגב.
אני אמסר לו.
לי אין פתווה, אבל מצאתי ציטוט שהתחבא עמוק עמוק בכתבה, שקשורה איך לא לריקוד האחרון, וזה מושלם. וזה מושלם. אתם מקשיבים? אנטואן קאר, פורוורד בג'אז, אומר את הציטוט הבא, אני אעשה את זה באנגלית, לא אכפת לכם.
לא.
You'd be in your hotel room the night before a finals game in Chicago, and all of a sudden, a playboy model would show up at your door with a cake. It didn't work on me. It was good, the cake, though.
God! מי שיודע איך אנטואן קאר נראה, זה נשמע לו מאוד נגיני.
כן. אנחנו נעשה שני דברים אחרונים, בוא נעשה את זה זריז. אנחנו נתחיל מהרגעים האיקונים של OKC, ואז נעבור לטייקים באוויר של סטאר. יאללה?
לא יודע, בטריה שתשרוד את זה, אבל יאללה, בוא נתחיל עם OKC. אז מקום החמישי, בערך, זה קורה המון בליגות אחרות, זה קרה פחות בשנים האחרונות ב-NBA, ביי ביי סיאטל, וקליי בנט רוכש את סיאטל סופרסוניקס, ומיד מבריח אותה לאוקלהומה, ויש לנו פרנצ'ייז חדש. דרך אגב, מבחינה משפטית אין קשר בין אוקלהומה סיטי לסיאטל סופרסוניקס. 4, 2008, אוקלהומה סיטי בוחרת מי שבסופו של דבר יהפוך להיות השחקן הכי איקוני שלה, ראסל ווסטברוק.
ערבית.
מקום שלישי, גמר המערב 2016, מובילים 3-1 על גולדן סטייט, מפסידים את הסדרה, וזה בערך מה שגרם לקווין דורנט לעזוב ולהצטרף לאותם גולדן סטייט, and the rest is history. מקום שני, הטרייד המאוד מושמץ על ג'יימס הרדן, ובמקום הראשון, מה שחשבנו שהולך הסדרה שגרמה לרבים מאיתנו, כולל אני, לחשוב שיש לנו קבוצה שתהיה היסטורית לשנים, גמר המערב ב-2012 מול סן אנטוניו, משחק 4, שבו הם יראו את כל הכישרון שלהם, קווין דורנט, עם אחד המשחקים היותר טובים שלו בפלי אוף, ו...
ווסטברוק היה נוראי במשחק, ג'יימס הארדן הופיע ברבע הרביעי, אבל זה כל הצגה של קווין דורנט, 36 נקודות, 18 ברבע הרביעי, 7 מ-9 מהשדה 4, מ-4 מונשין, שני אסיסטים, כל ברבע הרביעי, כמו שמתאר ברבע הרביעי, ולארדן, היו שתי שלשות ענק ברבע הזה, 2-3, ו-9 נקודות ברבע, אז כל מי שמשמיץ, ארדן לא מופיע במשחקים אחרים, לגמרי מופיע ברבע הרביעי שם.
הגמר, דרך אגב, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות ל-OKC, כי ארדן היה נוראי מול מיאמי, וזה מה שגרם לחשוב שאולי אפשר לוותר עליו, אוי ואבוי.
ואם אוקלהומה סיטי תנדר, בזה ניפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, סתיו נמש.
תודה רבה.
סגב מטוס.
תודה לך, דביר, לילה טוב.
לילה טוב.
לכל קהל המזינים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אל תשכחו, טרייס מגרדי.
טופ פייב. אני אוהב אותו. יאללה, ביי ביי.
ביי.
חכו לטקסט לי שבוע הבא.